שלום, כאן קברניט אלון פרג. בהסקטים שלנו אנחנו משוחחים על היבטים שונים של התמודדות עם פחד הטיסה. היום אני מארח את דוקטור מירב קלו, פיזיולוגית, מטפלת, מרצה ומעבירה סדנאות לשינוי הרגלי חשיבה. נפגשתי לראשונה עם מירב בהרצאה מרתקת שהיא העבירה באלעל בתקופת הקורונה, וכשפתחנו את ערוץ הפודקאסטים שלנו, היה לי ברור שמה שיש לה לספר לנו יהיה מאוד חשוב לאנשים המתמודדים עם פחד מטיסה, ואולי גם לאחרים. אני נפגש עם רבים שמתמודדים עם פחד מטיסה, וכמובן גם רבות כאלו. אנחנו לא נסרבל את ההקלטה עם שכפולי המגדר, ברשותכם. ואצל כולם מגיע התיאור של לחץ גדול, הן לפני הטיסה ובמיוחד בטיסה. אבל כל אחד מתאר את זה מעט אחרת. מכאן ברור לי שכשאנחנו אומרים סטרס ורוגע, נדמה שאנחנו מבינים עצמנו על מה מדובר, אבל הפירוש של זה שונה מאדם לאדם. אז היום מירב תצלול איתנו אל תוך המוח האנושי, וכשאנו מדברים על מצב של פחד מטיסה, ננסה להבין איך הוא בא לידי ביטוי במוחנו, ודרך זה נדבר על איך אפשר לנהל את הפחד, ושלא הוא ינהל אותנו. כמו שאתם מבינים, מדובר על נושא רחב ומקיף, ולכן נחלק אותו לשתי שיחות. היום נבין את התיאוריה. מה התהליכים המתרחשים במוח בעת סטרס, ובחלק השני נצא לחיים עצמם ונדבר על הדרכים להתמודדות מול הפחד. הפרק על סטרס ורוגע, כיצד הם באים לידי ביטוי במוח שלנו בראיית פחד טיסה. חלק ראשון, מתחילים. שלום מירב, תודה שאת איתנו.
היי אלון, תודה רבה רבה שהזמנת אותי, אני שמחה ממש להיות כאן.
יופי. הבנו כבר שהדרמה של הפחד מטיסה מתחוללת במוח. ושם גם מתחבט הדרך להתמודדות עם הפחד הזה. אולי נפתח בשאלה כללית על איך המוח האנושי פועל בהקשר של איומים ופחד.
אז באמת ככה, אלון, שהזמנת אותי לדבר על הנושא של פחד ולחץ מטיסה, חשבתי מה יהיה נכון לומר, ומכיוון שאני פיזיולוגית, וכפיזיולוגית, מה שמעניין אותי בפועל, זה איך המוח שלנו פועל, איך הוא משפיע על שאר מערכות הגוף, ואיך הוא גורם לנו להרגיש ולהתנהג, היה נראה לי נכון, שממש נסביר לקהל רחב מה זה הדבר הזה שקוראים לו מוח.
שווה.
אז בעצם מוח יש כבר לאורך הרבה מאוד שנים באבולוציה, והמוח הולך ומתפתח ומשתנה. באופן כזה שאם נסתכל על בעלי חיים או על בעלי חיים ירודים, כלומר מתקופה קדמונית יותר, אז הם יצטרכו חלקים של המוח שקשורים בעיקר להישרדות. ככה שבעל חיים רואה נניח משהו לפניו, השאלות שלו אודות הדבר הזה מאוד מאוד בסיסיות. האם הדבר הזה מהווה עליי סכנה, יכול לטרוף אותי? נניח עונה לא. האם הוא יכול לשמש לי כמזון? האם אני יכול לטרוף אותו? וגם אם על זה עונה לא, אז הוא נשאר עם שאלה שלישית ואחרונה, האם נוכל להזדווג ולהתרבות ביחד? ופה הדבר הזה נעצר. גם לנו יש את החלקים המאוד מאוד פרימיטיביים האלה, שהם כמובן מעוררים אותנו לכל הנושא הזה של פחד וסטרס, ולכן התחלתי איתם. אבל על החלקים האלו הצטרף חלק נוסף של המוח שהתפתח מאוחר באבולוציה, שנקרא קליפת המוח. רוב האנשים מכירים אותו ויזהו אותו כאותה רקמה שנראית כמו אגוז מלך, שיש בה מין חריצים כאלו ובליטות, ובעצם הקליפה הזו התפתחה כדי לשרת את כל מה שאנחנו קוראים לו תפקודי החשיבה הגבוהה. תפקודי החשיבה הגבוהה מאפשרים לנו לשלוף כל מיני מידעים שיש לנו בזיכרון ולנתח אותם, להשוות אותם למידע קודם, לזכור מה בדיוק קרה לנו אז ואיך נכון שנפעל ברגע הבא. עכשיו, קליפת המוח נראית אצל כולנו אותו הדבר, ממש אותם חריצים, אותן בליטות, אבל השאלה האם אנחנו עושים את אותו הדבר איתה. מה זה בעצם? האם אנחנו משתמשים בה באמת כדי לחשוב נכון, לנתח את הסיטואציה וזהו? או האם אנחנו משתמשים בקליפת המוח הזו כדי לחשוב טיפה יותר מדי. ועל זה אנחנו נדבר היום. עוד דבר שכדאי להכיר אודות המוח, כי דיברתי בעצם על המבנה שלו, על האנטומיה שלו, גם את הפיזיולוגיה שלו. כשאנחנו מדברים על פיזיולוגיה, אנחנו מדברים על תפקוד ואומרים בסדר. יש לנו את אותם חלקים של בעלי החיים הירודים, ויש לנו חלקים מפותחים יותר של האנושות, שמאפשרת מחשבות עמוקות, ויש לנו חלקים כמובן פנימיים, חבויים בתוך המוח, שקשורים לרגשות, וגם עליהם נדבר. אבל איך הדבר הזה פועל? אז הדבר הזה פועל למעשה, המוח שלנו פועל באמצעות התאים שלו, שנקראים נוירונים, והתאים האלה יודעים לעשות שני דברים, להעביר זרם חשמלי, ולהפריש חומרים כימיים. חומרים הכימיים שאנחנו מפרישים במוח הם מעטים מאוד, וכולנו מפרישים את אותם חומרים, אבל לא באותו זמן ולא באותה, בתגובה לאותו גירוי. וגם החשמל בא לידי ביטוי במוח, אותו אפשר ממש למדוד בקלות באמצעות בדיקה שנקראת EEG, וישנם תדרים שקשורים בעצם גלי חשמל שקשורים למצבים שונים בחיים שלנו, והיום ננסה לפענח את כל המכלול הזה יחד. איך המחשבות מושפעות ומשפיעות על התדר החשמלי, ואיך הפוך התדר החשמלי גורם לנו לפעמים לחשוב מחשבות אובססיביות או להיות בתוך חרדה, והאם בכלל ניתן לשנות את זה. אנחנו לא נצא מהחלק השני, אלון, בלי כלים מאוד ברורים להבין האם ומה אפשר לעשות.
אוקיי, זה מבטיח מאוד, אז מה שאני מבין בעצם עד עכשיו, זה שיש לנו בתוך הראש משהו כמו אגוז מלך, שמקבל קלט מכל מיני סנסורים של הגוף, והתוצר שלו זה הפרשת חומרים, הורמונים, או זרמים חשמליים. מכאן זה מגיע, זה האינפוט, זה האוטפוט שלו, והיום אנחנו מנסים להבין את הקשר ביניהם, בעיקר בהקשר של פחד וחרדה.
הבנת מצוין, אני רק אוסיף ואומר שהקלט הסנסורי הוא לא רק מתוך הגוף שלנו, אלא אנחנו קולטים כמובן גם מחוץ לגוף שלנו. עכשיו אני, יש לי טיסה, והטיסה ביום כזה וכזה, ואפילו קלט מתוך הזיכרונות שלנו, שאנחנו נדבר עליו.
נהדר. ובעצם כל הקלטים האלה הם נמצאים אולי בשני רבדים, מדברים על זה הרבה, על המודע ועל התת מודע שמשפיעים עלינו, ונדמה לי שבמקרים רבים אנחנו מגיבים למצבים שאנחנו בכלל לא מודעים אליהם, התגובה שלנו. מה בכלל מערכת היחסים בין המודע והתת מודע במוח שלנו?
אז אלון, העלית בדיוק את הנקודה המשמעותית והנכונה לנו בשלב הזה. צריך להבין רגע, אחרי שקלטנו כל כך הרבה אינפורמציה, מה אנחנו עושים איתה. אז נתחיל מהמונח שנקרא תודעה, ותודעה בעצם מדברת על כל מידע שאי פעם קלטנו בכל חוויה שהיא. מה זה אומר? זה אומר שככל שאנחנו מבוגרים יותר, התודעה שלנו רחבה יותר. למה? כי שמענו יותר דברים בבית, בבית הספר, בצבא, חווינו הרבה יותר חוויות. המון המון מידע, ואת המידע הזה אנחנו צוברים וגם צורבים. צורבים אותו בתוך המוח, אבל בחיים אנחנו לא צריכים את כל המידע הזה בכל רגע נתון. זאת אומרת, זה כמו לצורך העניין ספר מתכונים. אני לא מדפדפת בכל ספר המתכונים אם אני יודעת שאני רוצה להכין עוגת שוקולד. אז בעצם כאן אנחנו צריכים איזשהו פנס שישלוף מתוך סך הכל התודעה את המידע שרלוונטי לנו כרגע. נניח לנושא של טיסה. מה אני אשלוף מתוך התודעה שלי כדי להיערך לטיסה? אז כמובן שיש את הדברים שאני יודעת, קוראים לזה מודעות מודעת. אני יודעת שצריך דרכון, צריך להזמין כרטיסים, יש איזשהו תהליך שצריך לעבור. את כל אותם פרטים שאני יודעת שאני צריכה להכניס את התאריך ליומן, אני יודעת שאני צריכה לבדוק מזג אוויר. זו מודעות מודעת שפונה אל תודעה, אל הניסיון שלנו, אל כל הטיסות שחווינו ושולפת משם את המידע הרלוונטי. אבל הפנס שלנו לא הולך רק למקום של המודעות המודעת. פתאום עולים בנו עוד כל מיני, לפעמים אפילו תחושות בגוף שאין לנו הסבר אליהם. ופה אנחנו צריכים לדבר באמת על הנושא של תת המודע.
ותת המודע זה איזושהי קופסת פנדורה כזו בתוך המוח, שצורבת מידע שיכול היה להיות שייך לתודעה. כלומר, משהו ששמענו על מטוסים שיכולים להתרסק, או על מישהו קרוב שקיבל אירוע לבבי במהלך טיסה. אבל מהסיבות שלנו, אנחנו מעדיפים שהוא לא יישאר כל הזמן בספר הזה שנפתח, ואנחנו דוחקים אותו לאיזושהי תיבה. התיבה הזו עולה, רק עולה לתודעה שלנו ומעסיקה אותנו, למשל, כשאנחנו חולמים או ישנים, שם אנחנו מניחים לכל מנגנוני ההגנה שלנו, ואפילו בחלום אנחנו עדיין מוגנים. רוב החלומות שלנו הם לא ברורים.
כן.
הם משהו כזה שקורה, ואנחנו אחר כך צריכים לחשוב עליו. אבל תת המודע עולה גם באופן לא מודע כשאנחנו חושבים על הטיסה המתקרבת. ואז גם אם לא נחשוב עליו איזושהי מחשבה ברורה, נרגיש איזושהי הרגשה. להרגשה הזו אנחנו יכולים לקרוא פחד, דאגה, חרדה, שיש ביניהם הבדל מאוד מאוד משמעותי מבחינה התנהגותית. אבל תת המודע שלנו מגיח. הוא מגיח בין אם נשים אליו לב ובין אם לא, ואולי אפילו בעיקר אם לא. ואז האוזן שלנו מחפשת אינפורמציות שקשורות לפחד הזה. Mm-hmm. בלי שנשים לב שאנחנו מחפשים, אפילו ננסה לעבוד על עצמנו ככה
ש... ננסה לתמוך אותו,
כן.
להוכיח אותו.
ואנחנו ממש נחפש את זה. אם ניקח את זה, נזיז את זה רגע, מפחד מטיסה, נניח שאני חוששת שקלתי, שעדיין אין לי, לא אוהבת אותי. אז בארוחת ערב של יום שישי, אני אחפש בלי לשים לב אם היא אוכלת, מה אוכל שלי, אם היא עושה לי פרצופים, אם. בזמן שאדם אחר שהייתי באותה ארוחה יכול בכלל לא לשים לב לפרטים האלו. זה תת המודע שמכוון לי את המודעות. אז כדאי שנדע שבעצם המחשבה שלנו מתכווננת על ידי הפחדים שלנו.
אז דיברנו על זה שתת המודע יכול להקרין אלינו כל מיני דברים, ואנחנו אפילו לא יודעים שזה מגיע. אגב, זה בוודאי גם קורה בקונוטציות נעימות, שאנחנו הולכים לאיזשהו מקום, ואנחנו יודעים שהוא יהיה מאוד נחמד, אבל, כמו שאת אומרת, וכמו שאני נפגש הרבה פעמים, אנחנו יותר פסימיים. אפילו, נדמה לי שזה מרק טוויין ביקש שיכתבו על המצבה שלו, כאן מונח אדם שחווה אינספור טרגדיות בחייו, רק בודדות מהן אכן התרחשו. ובפודקאסטים שהקלטתי עם פרופסור ערן חיות, שהוא יועץ מדעי של סימפלי פליי, אומר ערן שהמוח האנושי ניחן בשתי תכונות ייחודיות. האחת שעליה אני שואל עכשיו, היא שאנחנו לא יודעים להשלים עם גירוי או קלט בלי להעניק לו פירוש, וכשאין לנו פירוש פשוט וחד, וחד משמעי נגיד, אז המוח ממציא פירוש, שנוטה תמיד להיות סוג של אסון. מרק טוויין כזה.
אז מרק טוויין זה דוגמה מצוינת, משני הכיוונים שלה, א', באמת, מהעובדה שאנחנו מנבאים המון המון טרגדיות, וב', מזה שאנחנו לא משתכנעים, מזה שבסוף זה לא קורה. הרבה פעמים אנשים ככה אומרים, נו, אבל... את יודעת הרי שזה לא יקרה, את יודעת שבסוף הכל יהיה בסדר, ואדם ששרוי באותו רגע, בקושי, לא נכון לומר לו את זה, זה לא יעזור.
כן.
אז מה בעצם קורה, למה זה קורה? אז כמו שציינת, המוח שלנו לא אוהב סימני שאלה. אנחנו ממש לא אוהבים להיות באי ודאות, למרות שמדענים שפיתחו לוגריתמים של התפתחות, אומרים שאי ודאות בעצם הכי בריאה להתפתחות המוח. אבל כבני אדם אנחנו סובלים מפחדים רבים, ולכן מעדיפים קביעות, עד כדי כך שלפעמים בהרצאות אדם תופס מקום, בהרצאות שאני מעבירה אדם תופס מקום, יוצא רגע להפסקה, חוזר, תפסו לו את הכיסא ויש לו מקום לשבת בכיסא ליד, והוא יגיד, לא, אני לא מסוגל, אני מפה לא שומע, אני מפה לא רואה, וככה לאט לאט אנחנו נצמדים לאיזה שהן אורחות חיים קבועות, העיקר לא לעשות שינוי.
כולל ודאות רעה על פני אי ודאות.
במקום הזה, תכף אני אסביר למה זה קורה, אבל המוח שלנו הרבה פעמים כשיש לו סימן שאלה, הוא בוחר סימן קריאה פחות טוב. עכשיו, לפעמים סימן הקריאה הוא כזה, שנגיד אני קמה בבוקר ופה לא מצליח לי ושם לא הולך לי ולא בא לי כל כך להגיד שאני פשוט לא טובה בזה ולא טובה בזה, אז אני אגיד, חולצה הזו עושה לי מזל רע. הנה דוגמה לסימן קריאה, פתרתי את הבעיה באופן שלוקח ממני את האחריות. דת למשל מאוד עוזרת לנו להוריד מעצמנו איזשהו עומס, איזשהו סטרס. זה לא קשור אליי, זה איזשהו כוח עליון שגרם לדברים לקרות, וזה בסדר. אלון, אנחנו נזכור שהיום השיחה שלנו היא לא שיפוטית. כל פתרון שאדם מוצא לעצמו הוא בסדר. אבל יש מכנה משותף לבני אנוש, באמת הרבה פעמים, בתרחיש שיש בו איזשהו איום לא ברור, לבחור סימן קריאה לא טוב.
כן.
למשל, כשאנחנו עושים איזשהם בדיקות, כן, נניח ביופסיה, חלילה, אז בהחלט תהיה מחשבה הרבה יותר פעמים שהנה מתקשרים והביופסיה לא תקינה, מאשר הכל יהיה בסדר. למה? בעצם אנחנו מאפשרים למוח שלנו להריץ סנריו של התכוננות לדבר הזה. ואני רוצה דווקא במקום הזה, כפיזיולוגית, לא כאני, אין לי שום הכשרה כפסיכולוגית, אבל כפיזיולוגית, לומר, המוח שלנו ירגיע את החרדה שלו, לא אם נגיד, אוי, שטויות, אין שום דבר, עצות כמו, כן, כמה טיסות יש, יותר סיכוי שתידרס, שזה הכל נכון, אבל בעיניי, ההיערכות של המוח, זה מה שהוא עושה באופן טבעי. ההיערכות שלו לרגע האמת, כמה פעמים, לייצר הגנות איפה שאפשר, זו הדרך. ולכן אנחנו הרבה פעמים מדמיינים טרגדיות. זהו, היום אני אלך והבוס שלי יפטר אותי. כי ככה אני נערכת לאלבון, לפגיעות, לאפשרות, לקריסה הכלכלית. זה מה שהמוח שלנו בעצם עושה.
זה שאנחנו עושים את זה, זה ברור. זה קצת מוזר לי שאת אומרת שזה עוזר. כי עד כמה עוזר לי לדאוג במשך 3 ימים ממשהו שבסוף לא יקרה?
או. אז נאמר, בחיים הכל מידה של מידה, ובאמת פה אנחנו מבחינים בין דאגה טובה לדאגה לא טובה. דאגה טובה היא דאגה שמובילה אותך לאט לאט לאיזושהי תחושה נינוחה יותר, וגם לאיזשהם צעדים פרקטיים.
התכוננות.
בדיוק. ודאגה לא טובה היא דאגה שבה אתה נשאר בלופ הזה בין מחשבות בעצם. הלוך וחזור, ולא יוצא מזה שום דבר. ופה כל אדם הוא לעצמו. בהחלט אדם יכול לבדוק עם עצמו כמה מהדאגות היומיות שלו הן דאגות טובות, כלומר שהמטרה של המחשבה חוזרת אודותן, תוביל אותו לאיזושהי ערכות, שינוי, פתרון, וכמה מהדאגות שלו שומרות אותו, מקבעות אותו באותו מצב, שלפעמים הוא אפילו במצבי קיצון הימנעות, נכון? כן. הימנעות בכלל מהתמודדות.
אז בעצם את מבחינה בין דאגות טובות שמוביות אותנו להתכוננות, לדאגות לא טובות שמכניסות אותנו ללופ. אפשר גם להסתכל על הדאגות בעוד פריזמה אחת, אחת שמצביעה על איום אמיתי שיש מה לעשות איתו, והשנייה שאני דואג ממשהו שהוא לא קיים בכלל. איך המוח מבחין בין איום אמיתי לאיום לא אמיתי?
אז כשמסתכלים על הגדרה מילונית של לחץ, או דחק מה שנקרא, אז אתה תראה שם שהדאגה והפחד הוא מפני איום ממשי או שאינו
או
ממשי.
או מדומיין, כן. אוקיי.
ופה, כשאנחנו אומרים זה אמיתי או לא אמיתי, אנחנו כבר נכנסים למקום שיפוטי, שלא יעזור לעצמנו ולא יעזור לאחר. כלומר, אם אני מתחילה לחשוב, אוי, הדאגות שלי הקיומיות הן לא ממשיות, אז אני כבר לוקחת את עצמי לפאזה שעוד יותר יוצרת לחץ, כי מה זה אומר עליי בעצם? אז אנחנו מניחים לזה, ואני מניחה שבהמשך נגיע לדבר על דברים כמו דמיון ודברים כאלו, שבהם בהחלט נראה שהמוח שלנו, כמה שהוא מתוחכם, הוא מאוד מאוד פשוט.
אז איום אמיתי או איום לא אמיתי, הם אותו דבר מבחינתנו, במידה רבה, כי אנחנו חווים אותו כאיום.
נכון מאוד.
אוקיי, זה נהדר. עכשיו, באותו דיאלוג עם פרופסור חיות, הוא אומר לנו שיש עוד יכולת מופלאה לאדם, וכשאדם יכול לדמיין דבר שעדיין לא קרה, שזאת יכולת נהדרת כשאתה רוצה להמציא דברים, אבל אצל אנשים שחוששים מטיסה, זו יכולת שיכולה להיות די מטרידה לדמיין.
אוקיי, אז בוא נדבר על דמיון קודם כל באופן כללי. המוח שלנו לא מבחין כמעט בין משהו שאנחנו מדמיינים למשהו שקורה באמת מבחינת התגובתיות שלו. בוא ניקח דוגמה טובה, אנחנו יכולים נניח במדיטציה, מי שמצליח לעשות מדיטציה, לדמיין, לעצום את העיניים. אגב, למה עוצמים עיניים? עיניים זה למעשה שלוחה, שלוחה של המוח, וזה הקלט הבסיסי ביותר. אנחנו יכולים לספר לעצמנו מיליון ואחד סיפורים על איך אנחנו שופטים סיטואציות, איך אנחנו שופטים אנשים. בסוף, מה שאנחנו רואים בעיניים זה מאוד משמעותי, גם בדייט. מה שאנחנו רואים בעיניים מאוד 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 משמעותי. אז ככה בעצם אנשים יכולים לדמיין שהם עכשיו נמצאים על איזשהו חוף באקפולקו, עצמו את העיניים, הם לא רואים שהם נמצאים באולפן ברמת גן. ואז המוח מתנהג בהתאם. התדר יורד מתדר מאוד גבוה של סטרס למשהו שהוא הרבה יותר נעים ונינוח, קורים כל מיני דברים בגוף, מופרשים כל מיני חומרים, והמוח מאמין לנו, אוקיי? אנשים יכולים לקיים יחסי מין ולדמיין פרטנר אחר, והמוח לא, ברוב המקרים, לא אומר, היי, תפסיק, היא לא בלונדינית. אוקיי? זה עובד, הדבר הזה עובד. עכשיו, באותו אופן, זה עובד גם לכיוון אחר. כלומר, כשאנחנו מריצים סנריו, מדמיינים דברים רעים שקורים, המוח חווה אותם ככאלה שקרו. אמנם החוויה פחותה מחוויה אמיתית, כי הקלט הוא חלקי, אין לנו קלט, אנחנו לא שומעים, אנחנו לא רואים, אנחנו לא מריחים, אנחנו רק מדמיינים, אבל בהחלט ישנה צריבה של מידע כאילו זה קרה. עכשיו, המוח שלנו פועל בשיטה שבה ככל שאנחנו חווים חוויה או סנריו מסוים או קשר בין גירוי לאירוע יותר פעמים, ככה זה נצרב יותר עמוק בתודעה. זאת אומרת שככל שנחזור על איזשהו דמיון של משהו רע, הוא יצרב, ואז הסיכוי שנחשוב על משהו אחר כשיש את הגירוי הוא פחות. אם אני כל פעם שאני חושבת על טיסה, אני מיד נזכרת או מדמיינת את הסרט שראיתי או את הכתבה שקראתי, המוח צורב את זה כאיזושהי חוויה נוספת, וימהר להצמיד אותי אליה בפעם הבאה. מצד שני, ככל שאני מדמיינת יותר פעמים סנריו אחר, גם הוא נצרב. זו השיטה שעומדת מאחורי NLP, מאחורי דמיון מודרך. בוא נגיע לתדר שבו המוח מאפשר לי למידה ושינוי חשיבה, ועכשיו נאמן אותו לחשוב אחרת על הדברים, לצרוב אותם אחרת, לזכור אותם אחרת, לשלוף אותם אחרת. אז זה מבחינת הפעילות של המוח. עכשיו, הדמיון נועד לשרת אותנו. תחשוב שבעצם הדמיון לוקח מידע, משווה אותו לעבר, וגורם לנו לדמיין או לייצר סנריו עתידי, וככה הוא שומר עלינו.
הוא גם מאפשר לנו להמציא דברים.
בהחלט, יצירתיות, בדיוק. אלא אם, שוב, אנחנו מגבילים אותו למקום מאוד צר. אם אז קוראים לזה בפסיכולוגיה חשיבה קונקרטית. ככל שאדם מונע יותר מפחד ופוחד לתת ללא מודע, לאי ודאות להיות נוכחת, ככה הוא יותר יחבר בין אם לאז. כי אם א', אז בטוח ב'. מפה אי אפשר לפתוח לאפשרויות אחרות, והדמיון הולך ומוצר. ככה אדם שהוא בסטרס מאוד גדול, או שהוא בחשיבה מאוד קונקרטית, יהיה לו מאוד קשה להיות יצירתי. היצירתיות צריכה התרה. עוד אפשרויות חוץ מהאפשרות הזו. נחזור לדבר על זה בחלק השני, כשנדבר על כלים ועל איך משנים חשיבה.
אז מרב, איך יחסי הגומלין בין הדמיון לבין הידע? כי בסוף אנחנו מדמיינים איזשהו תרחיש, וכמו שאמרת, התרחיש הזה הוא הרע ביותר האפשרי, ואת גם אומרת שאנחנו כבר מגיעים למצב שקשה לנו לקבל את העובדות, אבל בסוף קיימות עובדות. איפה יחסי הגומלין האלה, ומתי אפשר להשתמש בידע כדי לשבור את מעגל הדמיון הזה?
אז פה זה באמת מאוד מאוד תלוי במורכבות שלנו, בהבדלים בינינו. אז אני חושבת שאחד הדברים באמת חזקים מאוד זה תחושת השליטה. מספרים סיפור נחמד על בחור שחי במיסיסיפי ורואה את השכנה שלו, יוצאת כל יום ועושה ככה סיבובים, רונדלים מסביב לבית עם רובי צייד. בסוף הוא אומר לה, תגידי, מה קורה? למה את מסתובבת סביב הבית עם רובי צייד? אז היא אומרת לו, תשמע, אני רוצה לשמור על הילדים שלי ועל המשפחה שלי מפני נמר שעלול לבוא ולטרוף אותם. הוא אומר לה, אבל תשמעי, אין נמרים במיסיסיפי. אז היא אומרת לו, נו. החוויה שלה זה שזה בזכות הדברים שהיא עושה. עכשיו, אי אפשר לדבר בצורה פשוטה על פחד טיסה שהוא כל כך מורכב. מורכב מתודעה של כל אדם שהיא שונה, מורכב מתת המודע, מחוויות עבר של אנשים, ממה שהם שמעו מההורים שלהם, מאיך הם פתרו בעיות. אתה יודע, זה מתחיל מדברים קטנים. אתה מכיר את זה שילד בא ואומר, אמא, יש לי מפלצת מתחת למיטה, והיא יוצאת בלילה, אז רוב האנשים מה יגידו לו? כמו שאתה אומר, עובדות.
אין, אין.
בדיוק, אתה אומר, בוא נציג לאדם את העובדות. אבל מבחינת המוח, הדרך הכי נכונה היא דווקא להגיד לו, בוא נלך ונקנה חרב מיוחדת בחנות צעצועים, פלסטיק כמובן, לא חרב אמיתית.
כן.
והחרב הזו מיועדת למפלצות, ואם המפלצת תצא שוב, תדליק אותה, תדליק את החרב ותהרוג אותה. וכולנו נשארים עם איזושהי מפלצת שמלווה אותנו, וכמו אותו ילד, אף אחד מאיתנו לא רוצה לשמוע שאין מפלצת, זו לא הדרך, אלא למצוא איזה שהם כלים להתמודד עם המפלצות שלנו, עם אותן מפלצות שהן במודעות המודעת שלנו, ואותן מפלצות שדחקנו אותן לתת המודע, והן מגיחות בכל פעם שאנחנו חווים איזשהו גירוי שקשור לאירוע שעלול בעצם להפגיש אותנו עם עצמנו ברגעים פחות טובים. ופה אנחנו ננסה לעשות שני דברים. א', ללמוד להכיר את עצמנו, מה שנקרא מיינדפולנס. אנשים חושבים, בעיקר בארץ, בטעות, שמיינדפולנס זה לעשות מדיטציות ונשימות ולהירגע. נדבר על זה בחלק השני, אני מניחה.
מיינדפולנס זה לקבל את החיים בלי שיפוטיות.
נכון, זה קרוב גם יותר לבודהיזם, אבל מיינדפולנס זה להכיר את עצמי. לדעת מה הטריגרים, מה גורם לי לפחדים. איזה סיבות מניעות אותי לפעול ככה או אחרת, ולבחור לשנות את מה שאני רוצה לשנות, לא הכל בר שינוי. אז א', להכיר את עצמי, וב', להכיר את הכלים שמאפשרים שינוי. ופחות בעיניי להגיד לאדם שום דבר לא יקרה, בוא תראה את העובדות, בוא תראה כמה טיסות יש, חולפות, וכל עובר תקין. זה לא עוזר לאדם שהמוח שלו...
שהוא כבר נמצא בתוך המקום הזה.
בתוך לופ, כן. בתוך לופ.
זאת אומרת, אם את השכנה הזאת מסיסיפי הייתה יודעת לפני שהיא באה לגור שם, שאין נמרים במיסיסיפי ולא היו מעולם, אז זה כבר יותר טוב.
נכון, למרות שזה לא מבטיח לנו שום דבר, כי היא יכולה, יכולה הייתה לפתח לדמיין. לעצמה תיאוריות. כן, לפתח לעצמה תיאוריות ולעזור לעצמה. העניין הוא להגיד, לעזור לה לחשוב שבעצם מה שמאוד מאוד חשוב לה זה להגן על המשפחה שלה. זה הטריגר, ולא הנמר.
הבנתי, משם זה מגיע. אגב, הסיפור עם המפלצת מתחת למיטה מזכיר לי תמיד את הסיפור על פחדרון בארון. אני לא יודע אם קראת את זה פעם לידה שלך.
בוודאי.
אבל אני קראתי. וגם שם בעצם יש את אותה דרך של התמודדות, להגיע אל הפחד, לקבל אותו כמו שהוא, ועכשיו לקנות את החרב, או הילד עם הפחדרון בארון לבד, לקח פנס, וניגש באמצע הלילה לארון, פתח את הדלת, הדליק את הפנס וצעק, לך מפה.
בדיוק.
זה הדבר.
בדיוק. אז באמת, לכל האנשים ששומעים אותנו, לפחות המסר שלי הוא כרגע לא לנסות לסדר את זה בכוח, בטח לא להיות שיפוטיים כלפי עצמכם, להבין שיש פה פחד אמיתי מאיזשהו איום, איום שלא רלוונטי לנו כרגע אם הוא ממשי או לא ממשי. בחוויה שלכם זה איום ממשי, ואנחנו נפנה לחלק השני כדי להבין איך המוח שלנו עובד ומה קורה לנו בגוף, ולנסות במידת האפשר לשלוט בדברים שאנחנו יכולים לשלוט בהם.
וואו. זה מסע מרתק אל תוך המוח והדרך שבה אנחנו עובדים ומשתמשים בו. הוא לא מסע טריוויאלי במובן שלפעמים, כמו שאת אומרת, הדרך האוטומטית היא להביא מוקדם מדי את הידע או את העובדות, ולפעמים צריך לתת לזה את המקום. חלק ראשון מתוך שני פרקים, היום דיברנו על להבין את החלק של איך המוח עובד בפחדים ובחרדות שלנו, ואנחנו, אחרי שאנחנו מבינים איך המוח מדליק לנו את מנורת האזהרה, אז בהקשר של פחד טיסה, אגב, זו ממש אזהרת שווא שהמוח מדליק לנו, ועדיין האיום מאוד מאוד מוחשי וקיים עבורנו. בפרק הבא אנחנו נצלול אל תוך המוח איתך, ונבין יותר מה קורה כשאנחנו במצב של סטרס. נדבר על התגובות הפיזיולוגיות, על תרגולים שונים, וכמו שהבטחת, על איך באמת לגשת לבעיה. אז דוקטור מירב קלו, תודה רבה לך על החלק הראשון והמרתק. תודה לכם המאזינים. אם אהבתם, שתפו כבר את הפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.